המשך פרק שמיני. וכמו המעלה, למעלה, וכמו המעלה שיש לו כאשר משפיע תורה אל אשר ראוי אליו להשפיע, כך צריך שיהיה ניזהר שלא ישפיע את התורה למי שאינו ראוי לה. כי התורה לפי מעלתה וקדושתה אין ראוי שישפיע אותה להיות עם מי שאינו ראוי לה. אם כן, אומר המהר"ל, השלמה למה שלמדנו עד עכשיו, שיש שתי חובות. כל מי שראוי לתורה אסור למנוע ממנו, ומי שאינו ראוי לתורה, למה לא ראוי לתורה? כי אין לו מידות טובות. דוגמה, אדם שאינו ראוי לתורה ואין לו מידות טובות, הוא לא אדם של אמת. זה בעיה, כי התורה היא אמת, שנאמר, אמת קנה ואל תמכור. משה אמת ותורתו אמת. אבל יש אחד, הוא לא מודה על האמת. כשאתה מסביר לו את האמת, הוא מתכחש. לא בגלל שהוא צריך שישכנעו אותו. לא, זה לא, זה לגיטימי. מותר לי להתווכח ולא לקבל סברה מסוימת, כל עוד לא ביררו לי אותה. זה בסדר. הגמרא מלאה מחלוקות, מלאה דעות, מלאה סברות. זה אומר ככה, זה אומר ככה, אין לי בעיה עם זה. אבל הוא באופן מידותי לא מוכן להודות על האמת. יש לו קלקול כזה שהוא חי באלמה דשיקרה. הוא לא מודה על האמת. גם כשאתה מראה לו את האמת מול העיניים, הוא לא רוצה להפסיד. הוא רוצה תמיד לנצח. אדם כזה, מה זה יעזור ללמד אותו תורה? הפוך. אז לכן, אומר המהר"ל, צריך לדעת שאנחנו מצווים בשני הדברים. גם לא למנוע תורה ממי שרוצה תורה, וגם לא ללמד את תורה את מי שאינו ראוי לתורה. אז מה עושים עם אדם שלא ראוי לתורה? איך נחזיר אותו בתשובה? נתקן את מידותיו. כן, זה ברור. ואיך נתקן את מידותיו, שואל אשר? על ידי תורה. כן, אבל יש הבדל. זה כמו שאדם יכול ללמוד הלכות שבת 20 שנה. בסדר, יפה מאוד. אבל בתורה יש עוד מקצועות. צריך ללמוד בתורה הכל. אמונה ומוסר. הלכה ואגדה. פשט וסוד. צריך לכוון את זה. צריכים, יש טיפול, יש טיפול שמתאים לתקן את מיתותיו של האדם. יש באמת מצב כזה, שלפעמים אדם לומד המון, אבל הוא לא למד דברים שמתקנים את נפש האדם. אז זה לא טוב. זה בור לא נקי. משל, למה הדבר דומה? בור מלא בוץ, וממלאים אותו מים. וממלאים עוד מים, ועוד מים, ועוד מים. אבל הוא מלא בוץ. כמה מים שתמלא, כמה בוץ יהיה. זה לא טוב. חייבים לתקן, לטפל במידות. דרך ארץ קדמה לתורה. חייבים להקדים תיקון המידות לקנייה רוחנית, שכלית עליונה. רק זה נכון שיש בתורה גם את זה. יש בתורה גם עיצות איך לתקן את המידות. גם זה יש בתורה. גם זה חלק מן התורה. אבל צריך לכוון את זה. יש היה חכם מאוד גדול, רבי ישראל סלנטר, שאמר שהוא מרגיש שיש חיסרון בלומדי תורה, ולכן הוא יסד תנועה הנקראת תנועת המוסר. הוא הרגיש שלומדים ולומדים 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 ולומדים, אבל לא מטפלים ולא מתקנים את המידות. אז יוצא דבר לא טוב. וזה יוצא דבר מוזר ומשונה. שאדם לומד תורת השם, אבל אין לו מידות של השם. מה הוא רחום? אף עצי רחום. מה הוא חנון? חנון. גומל חסדים? גומל חסדים. מלביש ערומים? מלביש ערומים. מבקה חולים? מבקה חולים. נחם מבלים? נחם מבלים. בן אדם לחברו. ולכן הוא שם דגש מאוד גדול על תיקון המידות אצל האדם. ולימודים שלמים, עבודה שלמה, תרגילים גם, גם תרגילים, איך לתקן את המידות. צריך לתרגל. זה יפה שאתה לומד ללכות שבת, ואתה מקיים שבת כדת וכדין, ומדגדק בכל פרט מהלכות שבת. ברור שזה צריך להיות. אבל גם צריך לתקן בכל פרט מתיקון המידות. כמו שכתוב בסוף מסכת יומה, שאדם שלמד תורה ומסעו ומתנו בנחת עם הבריות, אז משבחים אותו ומשבחים את רבו, וזה גורם לקידוש השם מאוד גדול בעולם. ואם הפוך, שאין מסעו ומתנו בנחת עם הבריות, הוא לא נוהג יפה, הוא לא אדם עדין ומכובד ונאה, אז אומרים, אוי לא למי שלימדו תורה. זה מין דבר זה. אז הוא הרגיש בזה. והוא היה אדם מאוד מיוחד. והוא הצליח לעורר את עולם התורה לצורך שבתיקון המידות. והרבה ישיבות הכניסו לימוד מוסר, לימוד מסילת ישרים, ולימוד עוד ספרי מוסר, כדי שאדם ילמד תורה מתוך תיקון הנפש. אם לא יתקן את נפשו, אז הוא יודע סוגיות שלמות, אבל הוא לא נוהג נכון. אז רואים תרתי דסתרי, קונה חוכמה אלוקית, תורה יפה בכלי מכוח. זה לא, לא, לא טוב. לא ראוי שיהיה ככה. כן. רבן גמליאל, הוא היה קיצוני בתיקון המידות. זאת אומרת, סבר רבן גמליאל, שקודם כל, עד הסוף, אדם צריך להיות מתוקן במידותיו. אחרי שהוא גמר את תיקון נפשו, אז ייכנס לבית המדרש וילמד את התורה בשלמותה. המחלוקת הייתה שאפשר לעשות את זה בשלבים. מה זאת אומרת? כמו שהיום הרי ברור שכל מי שנכנס לבית המדרש היום הוא לא לגמרי מתוקן במידותיו. אבל אם זה סביר, כנס. בתור בית המדרש, תקן יותר. תקן יותר, תעלה שיעור. עלית שיעור, תקן יותר. תיקנת יותר, עלה שיעור. זאת אומרת, בקיצור, בשלבים. רבן גמליאל אומר, לא! זאת לא השיטה. אם רוצים שעולם התורה יצליח, תוכו כברו. צריכים שיהיו אנשים שהם אנשי אמת. לא יכול להיות שלומדים ולא מקיימים. אז זה הייתה מחלוקת בדבר הזה. וכשהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו, אז פתחו את שערי בית המדרש. לא עמדו לדגדג בתלמידים כמו בזמנו, ורבן גמליאל חלשה דעתו. למה חלשה דעתו? מה? כן. אז הוא אמר, אולי באמת הייתי בשיטה. אולי זה לא בסדר מה שעשיתי. זה תמיד אצל אנשים שלמים שהם עושים חשבון נפש. אולי אני מנעתי מהמון אנשים בעצם ללמוד תורה, כי הייתי מאוד חריף. תוכו כברו. למשל, אם למדת ואהבת אחר כמוך, אוי ובוי, אם בדקו ולא קיימת ואהבת אחר כמוך. לא כנס לבית המדרש. אז הגמרא אומרת שהיה לו חלום. החלום הזה, בחלום הזה בעצם אמרו לו, האמת שאתה צדקת. למה? כי הכלים שהיום ממלאים הם כלים חלשים, רק ייתנו עליהם מכות, הם יישברו. הם לא יעמדו במבחנים. ואז יש מחלוקת. האם החלום שהראו לרבן גמליאל זה היה חלום כדי לנחם אותו? או האם החלום שהראו לרבן גמליאל זה היה אמת? כלומר, מצד האמת, הצדק עם רבן גמליאל. אבל מה נעשה? ירידת הדורות. אנחנו לא יכולים היום להיות קפדנים כאלה, שלפני שאדם ייכנס לבית המדרש, עושים לו פוליגרף. רוצה להיכנס לבית המדרש? כן. בבקשה, אדוני. ייכנס פוליגרף. נבדוק אם תוכו כברו. כי יכול להיות שבית המדרש היה במצב לא טוב. אז סומכים על זה, שכשאדם נכנס לבית המדרש, הוא סופג מן האווירה שבבית המדרש, גם כדי להתחזק במידות. נכון שלא כולם מגיעים מתוקנים ושלמים, אבל מצד שני, אי אפשר גם לקבל כל אדם בבית המדרש. האמת שלעיתים נדירות מסרבים לקבל בן אדם לישיבה. לעיתים נדירות. ולעיתים עוד יותר נדירות קורה שמעיפים אדם מישיבה ומבית מדרש. אבל האמת שזה גם קורה. כשמתברר ומתגלה שאדם הוא לא בעל מידות מינימליות כדי להיות שייך ללומדי תורה ולמקיימי תורה ולבני תורה. אי אפשר. זה לא טוב לאף אחד. זה לא טוב לו. זה לא טוב לחבריו. זה לא טוב לישיבה. זה לא טוב לעולם בכלל. לחיות בשקר. מצד אחד, אנחנו לומדים תורה, לומדים תורה, לומדים תורה. מצד שני, אנחנו עושים הפוך מכל מה שכתוב בתורה. ומתנהגים בצורה פרועה. אי אפשר, זה לא טוב. יש לזה, בכל תחום, יש אותה דרישה. בכל תחום, ככל שלמשל בצבא אתה ביחידה יותר מובחרת, דורשים ממך גם מידות. גם מידת האמת. פעם פגשתי בחור כזה שהיה ביחידה כזאת, הוא סיפר לי שאצלם ביחידה לא מענישים על איחור. אדם מגיע נגיד בשעה איחור מן החופשה, חוזר, אמרו, עד 8 בבוקר כולם מגיעים. אצלם לא מענישים. אצלם אם אדם מאחר, הוא הולך למפקד. הוא אומר, המפקד, איחרתי ב-13 דקות. 13 דקות. אז שאלתי, אז מה עושים? המפקד שואל את החייל, טוב, אז מה אתה מציע כדי לתקן את מה שעשית? החייל צריך להציע איך להיענש. אני אנקה את הבסיס. טוב, בסדר. אני אשאר תורן בשבת. בסדר. זאת אומרת, אין משמעת חיצונית. יש רק משמעת פנימית. הוא צריך להציע טיפול בכישלון שלו. זה מדרגה מאוד גבוהה, המצב הזה. אבל עובדה שזה קיים. ככל שאדם נמצא בצמרת, דורשים ממנו משמעת עצמית, תוכו כברו. ואוי ובוי, אם מגלים, ואתה לא אמרת בעצמך, אז בכלל, למשל, עונש מאוד חמור, קיצוני ביותר, מעיפים אותך מן היחידה. זה כבר בכלל, זה אדם כזה, הוא כבר אחר כך, לא יודע את נפשו, שמעיפים אותו מן היחידה. תארו לעצמכם, למשל, שהיום יעיפו מישהו משייטת 13, הוא יתמוטט. אז נכון. אז אם כן, זה אותו דבר בבית מדרש. זה דרישה מהאדם באופן פנימי עצמי. אומר המהר"ל, וזה אומרם בפרק הזרוע והלחיים, במסכת חולין. אמר רב יהודה מרב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, נופל בגיהינום, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלה הוא, אש לא נופח, ירה שריד באוהלו, ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר בשרידים אשר השם קורא. אמר רבי זרע מרב, כל השונה תלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס, שנאמר כצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. רבותינו זיכרונם לברכה באו להרחיק, שאין למסור דברי תורה לתלמיד שאינו הגון. או כשם שהתורה הזאת יורדת ממעלתה העליונה אל שאול. מה זה שאול? דהיינו אל התלמיד שאינו הגון. כך נופל העושה דבר זה ממדרגה עליונה אל הגיהינום שהוא שאול, מפני שהביא התורה אל העדר. שאול זה עדר, כי התורה שהוא אצל הרשע כאילו אין לה מציאות, כי אין ראוי שתהיה התורה אמו, ולכך נופל בגיהינום, עד שיהיה לו העדר מידה כנגד מידה. הוא הביא את התורה אל העדר, כאשר מסר התורה למי שאינו ראוי לה, כך הוא עצמו מגיע לגיהינום שהוא העדר הגמור. כלומר, בקיצור, תורה צריכה כלי. היא צריכה כלי שיקיים אותה, שיקים אותה. וכשמלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, שמוגדר מקולקל, אז באמת התורה במקום לצאת לפועל, ההפך, היא עכשיו נחסרת הופעה, היא נחסרת קיום בעולם. ואז מי שעושה דבר כזה, גם הוא נדבק ממידת העדר, שלשם הוא הביא תורה. במקום שהוא גרם לתורה להופיע ולהיות מקוימת בעולם, הוא גורם הפוך כשהוא מלמד תורה לאדם, לתלמיד שנוהגון. מוסר חכם, מוסר חוכמה למי שאינו ראוי להיות חכם. נו, אז זה כמובן מביא על עליו עצמו היעדר, כן. נכון, צודק. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. המאור שבא יחזירנו למותיו, זה מה שאמרנו קודם. שגם אדם שלא שלם במידותיו, סוף סוף, תורה תאיר אצלו את האור הגנוז. אבל קשה להגיד דבר כזה, למרות שזה גם יכול לקרות, על מי שפועל הפוך מן התורה. שעניינו זה בכלל לגלות מידות הפוכות ממידות התורה. למה? כי הוא פועל נגד האור. המאור שבא יחזירנו למותיו, זה כשאדם נותן לאור איכשהו להיכנס. אז בדיוק כמו שאמרנו, נכון, רוב התלמידים שתעזים לבית המדרש, הם לא תלמידים שלמים כמו שרבן גמליאל דרש. אז על מה סומכים? על מה שאתה אומר. המאור שבא יחזירנו למותיו. לאט לאט, תלמד תורה, תאהב תורה, תהיה שייך לתורה. הכוח שיש בתורה ישכלל גם את המידות שלך. בסדר, מצוין. ובסוף, מתור זה, כמובן, אתה תהיה יותר מתוקן, תזכה לעוד יותר תורה וכו' וכו'. אבל אם אדם מתנגד, אם אדם הוא חותר למשהו אחר לגמרי, אז במצב כזה, המאור שבא מנסה להיכנס, אבל לא נותנים. זה נפש שהיא לא נותנת לתורה להיכנס. אתה צודק. אז אתה שואל, מה, איך מחליטים? זו שאלה מאוד קשה. לכן לפעמים מנסים. אתה צודק. זה למה אמרתי, נדיר שלא נותנים למישהו להיכנס לישיבה. נדיר. ועוד יותר נדיר, שמחליטים להוציא אותו מן הישיבה. למה? בגלל מה שאתה טוען. בגלל מה שאתה אומר. נראה, נתחיל, רואים, אבל לאט לאט, ויגדלו הנערים. אומר רש"י, כשגדלו, זה פרש לעבודה זרה, וזה פרש לבית המדרש. ואז הבינו מה טיבו של כל אחד ואחד. נתברר טיבו. אז לכתחילה נכון, באופן כללי, נוהגים לקבל אנשים, בלי לעשות להם מבחנים יותר מדי קשים. פחות או יותר, מנסים להבין אם יש עסק. לא מדקדקים בציציות. מחכים לראות איך האדם מתפתח. ורואים שעם הזמן זה כמו שאתה משקה גינה. אם בתוך האדמה יש זרעים של פרחים, אז כמובן על ידי השקיה פרחים צומחים ומופיעים. ואם היה קוץ ודרדר, גם הקוץ והדרדר מתפתח, כי גם הוא מקבל מים. אז בהתחלה, כשאתה משקה את הגינה, אתה לא יודע. פתאום מה אתה רואה? פה פרח, פה עשב בר, פה עשב שוטה. אבל מה אתה מגדל לי עכשיו עשבים שוטים? אני לא התכוונתי לגדל עשבים שוטים. אני השקיתי את הגינה. אחרי שהשקיתי את הגינה, הלכנו לראות מה צמח. אז זה בדיוק ככה קורה אותו דבר. בהתחלה אומרים, קדימה, בואו תלמדו, וכן, נראה. אתה צודק. לא בודקים, לא בוחנים, לא מדקדקים בכל אחד ואחד. באופן כללי, רואים שאדם יש לו רצון לבוא ולגדול בתורה. אחר כך, עם הזמן. עם הזמן מתחילים לדקדק יותר. רואים מה צומח מזה. ורואים שלפעמים צומח משהו שהוא לא ראוי, שלא רצוי. אז מה עושים? חביבי, במצב כזה, דבר ראשון, צריך קודם כל לבדוק. אם אתה רוצה להיות אדם מגון, אם אתה לא תהיה אדם מגון, זה לא טוב. זה יכול להביא לך רעה לעצמך ורעה לאחרים. ואמר רבי זירא שהוא דומה לזורק אבן למרקוליס. מה זה זורק אבן למרקוליס? זה עבודה זרה. עבודה זרה הזאת הייתה מאוד משונה. מה היה טיבה של עבודה זרה? אדם הולך בדרך, עובר ליד איזה מקום שסימנו אותו כעבודה זרה של מרקוליס, לוקח אבן, רוגם את העבודה זרה באבנים. שיטה מעניינת. אתה חושב שאתה רוגם באבנים את העבודה זרה, זה נקרא לעבוד אותה. עבודה שעניינה לרגום את העבודה זרה באבנים. שמעתי שזה אחד מן הטקסים של העולה רגל למכה. נכון? יש מקום שמה שנקרא אבן השחורה. מה? הקעבה. מי שרוצה לקבל פרטים יפנה לידידיה. עולה רגל מוסלמים שעולים למכה, יש להם נדמה לי שבעת כסים שהם צריכים. אתה שואל מוטות וגרזנים כמובן, כן. אז הם צריכים לעבור שבעת כסים נדמה לי, ואחד מן הטקסים זה לעבור לאיזה יד איזה מקום שיש איזה אבן שמכונה אבן שחורה, לוקחים אבן, זורקים. תשאל מי שעושה את זה, למה הוא עושה את זה? וואלה וקבר. הוא אמרו לו שזה. אבל האמת, שזה סיפור מאוד ישן. כי כבר בגמרה גילו לנו שיש סוד, יש עבודה, עבודה זרה כזאת, שנקראת לזרוק אבן למרקוליס. אז אנשים אפילו לא יודעים שמה שהם נוהגים זה שרידים בעצם של עבודה זרה. אז מה זה קשור עכשיו? שמי שמלמד תלמיד שאינו הגון דומה לזורק אבן למרקוליס. טוב, אז בואו נראה מה המהר"ל מגלה לנו. יש לדעת כי הזורק אבן למרקוליס הוא פעל שאין בו ממש. כי הוא עובד אל שאין בו ממש. זאת אומרת, עבודה זרה הזאת, זה עבודה זרה שהיא כאילו באה בעצם לרמוז. זה הכל אבן אבנים. לא אבל אבלים, זה אבן אבנים. כל החיים זה אבן אבנים, כלום. וגם זה ששונה לתלמיד, כמובן המילה חכם לא מתאימה כאן, וגם זה ששונה לתלמיד שאינו הגון, הרי אין בזה ממש, כיוון שאינו מקיים את התורה. וכך אמר גם כן אחר כך. אמר רבי חמא בר חנינא, כל העושה טובה למי שאינו יודע בה, כאילו זורק אבן למרקוליס. אותו דבר. למה? כי אתה עושה לו טובה, והוא לא מרגיש שזה טובה. אז זה סתם ברכה לבטלה. זה כמו אותה עבודה זרה. שהעבודה זרה הזאת בעצם בא להגיד, אין בזה ממש. שנאמר כי צרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד וכתיב, לא נווה לכסיל כבוד. עד כאן. וגם דבר זה, כי זה שנותן כבוד אל שאינו יודע בטובה, ואינו מכיר בה, ועושה פעולה שאין בו ממש, כאשר אין המקבל מכיר בטובה. ונחשב זה זריקת אבן דומם למרקוליס. כי זריקת אבן למרקוליס אין בה אבן ממש, שהרי הוא אבן דומם. זה דבר נורא ואיום. תראו לאיזו מדרגה העבודה זרה מגיעה. שמחייבים אדם בעבודה זרה לעשות עבודה שטיב העבודה הוא להגיד לאדם, מה שאתה עושה ואתה חייב לעשות, אין בזה ממש. קצת מזכיר שבזמן אברהם אבינו היו משתחווים לעפר שברגליהם. כלומר, אתה דורך על העפר, תשתחווה לו. זאת אומרת, תשתחווה לדבר שאתה שולט עליו. נורא והיום, למה עבודה זרה יכולה להביא את האדם. ועוד יש לך לדעת, כי השכלי הוא דומה לאבן, והתבאר זה בסמוך אצל ארץ אשר אבניה ברזל, כי השכל הוא דומה לאבן ממש, ויראה כי הזורקים אבן למחקוליס, היו עושים בשביל כי האבן הוא דבר קשה מאוד, ודומה לדבר הנבדל מן החומר. כי החומרי קל להתפעל, כמו שביארנו אצל לוחות האבן. לכך, כלומר, לוחות האבן דווקא זה חזק וזה קשה, כי התורה, מי שיש בו תורה, הוא לא מתפעל, ההפך, הוא הפועל. הגדרת, המהר"ל יש לו הגדרה מאוד ברורה, דבר שהוא שכלי רוחני, הוא פועל, הוא מטביע צורה. דבר שהוא חומרי, הוא נפעל, הוא מקבל השפעה. הפוך. לכן לוחות הברית היו לוחות אבן מאוד קשה, לרמוז אין לתורה שינוי. מי שקונה תורה קונה מציאות שאין בה שינוי. כי האבן הוא דבר קשה מאוד ודומה לדבר הנבדל מן החומר. כי החומרי קל להתפעל, כמו שביארנו אצל לוחות האבן. לכן כל דבר שהוא נבדל, כראו אבן. לפי שהאבן דבר קשה הוא, כמו שהתבהר לכמן. והיה כוונתם כי העבודה זרה הוא נבדל בלתי גשמי, ולך ראוי לה אבן בפחד. כלומר, זה עוד הסבר מה זה עבודת המרקוליס. לזרוק אבן המרקוליס. כן? שזה ההסבר הזה, הוא לכאורה בדיוק הפוך מן ההסבר הקודם. ההסבר הקודם שזורקים אבן, להגיד אין בזה ממש, ולפי ההסבר הזה דווקא, למה דווקא אבן? כי אבן זה דבר חזק. כלומר, אל תחשוב שאם עבודה זרה הזאת זה נראה לך גשמי, אבל מצד האמת זה מרמז לדברים רוחניים. לזה התכוונו גם עובדי עבודה זרה. לכן מדמה מי ששונה לתלמיד שאינו הגון לאבן שזורקין למרקוליס. כי מצד עצם התורה ומעלתה, אין ראוי ליתן אותה לתלמיד שאינו הגון. לכך התורה היא יוצאת לדבר זר. ונחשב כאילו זורק אבן למרקוליס שהוא דבר זר, כי היא עבודה זרה. ומאחר שהתורה יוצאת לדבר זר, יוצאת ממעלתה גם כן, ונחשבת כמו אבן. שהאבן דומה לדבר נבדל, אבל אין בו דבר ממש. זאת אומרת, אתה עושה לכאורה דבר והיפוכו. אתה מלמד תורה שדומה לאבן כי היא רוחנית והיא חזקה, ואתה זורק את זה לדבר שאין בו ממש. תלמיד שאינו הגון. אתה עושה דבר והיפוכו. כן? איך?
הוא מחבר בעניין הזה שממורש, כי הם בעצמם
שהם זרקו,
אז הם
התכוונו
לזה שהעבודה
זרקו ממש. והם דבר נבדל בפני גשור. נכון. והם בעצם רוצים, רוצה להגיד ככה, שזה דומה. דומה מאוד. הוא משלב, נכון. זה מה שאומר, מחבר בין שני הדברים. כן, אשר.
זה נקרא אשורה.
מה?
מי?
הערבים, המוסלמים.
כן. הם מקים את עצמם בשלשלות של ברזל. עד
זובדה. מה אתה אומר?
כן, כן.
איזה אכזריות. כן. רבי יוחנן הבחין בריש לקיש שהיסוד הפנימי שלו הוא טוב, רק הוא לא ידע איך להוציא לפועל את כוחותיו. היסוד הפנימי של כולם הוא טוב, כשאתה מדבר על הצד הנשמתי, על הצד הנשמתי, אלוקיי נשמה שתביא תאורה. הבעיה שהרבה פעמים הנשמה שוכנת בנפש שלא נותנת ליסוד הפנימי הטוב להופיע. רבי יוחנן, אם מדקדקים, רואים שהוא פעל כמה פעולות כדי לקרב את ריש לקיש לעצם הרצון ללמוד תורה. למשל, כתוב במסכת תובות, למה רחל הסכימה להתחתן עם עקיבא למרות שהוא לא ידע אפילו צורת אותיות. כתוב בגמרא, כי היא ראתה בו שהוא מעלה וצנאה, כלומר צנוע. הוא היה מעולה במידות וצנוע, נוח עם הבריות. אז היא אמרה, לא למד תורה, אבל מידות יש בו, יש על מה לעבוד, ולכן התנתה איתו שילך ללמוד תורה. אבל הגמרא אומרת שיבחנה בו, היא הבחינה בו מידות טובות. אז זה יסוד. עכשיו, זה נכון שלפעמים זה עובד, אבל לוקחים סיכון. עכשיו, רבי יוחנן הוא היה מספיק גדול כדי להבחין שהיסוד הפנימי של ריש לקיש הוא טוב, והוא מבקש לצאת לפועל. שהיסוד הפנימי הטוב שבו מבקש לצאת לפועל. אז הושיט את ידו, הושיט לו את ידו, קירב אותו, כלומר פעל כדי שריש לקיש יתקרב אליו. וזה הרבה פעמים מועיל, שאחד מן השיטות להפוך אדם אגון זה לקרב אותו. כי על ידי שאתה מראה לו אהבה, אז הוא מתבייש להישאר ברשותו. אחד, זה השיטה של אהרון הכהן, שאנשים היו פוגשים אותו, היו מתביישים. אהרון הכהן היה רואה בן אדם עובר, שהוא ידע עליו שהוא לא כל כך בסדר, שלום עליכם, מה נשמע, איך אתה מרגיש, הוא שופע עליו אהבה. האדם היה אומר לעצמו, אם הוא היה יודע מי אני, וואי וואי, הוא לא היה מדבר איתי ככה. מה? גם. זאת אומרת, הוא היה מתבייש. אז זה היה גורם לו עירורי תשובה. מה, הוא מתנהג אליי כאילו שאני צדיק גדול, ואני בכלל לא ככה. אז הוא היה מתחיל להתבייש. וככה הוא מקרב אנשים. אז יש שיטות איך צריך להפוך. לפעמים הופכים אדם אגון על ידי שמוכיחים אותו, לפעמים הופכים אדם אגון על ידי ששופעים עליו אהבה, לפעמים הופכים אדם אגון על ידי שעומדים איתו. כל השיטות, נכון, וכמו כן הנותן מתנה ומכבד את מי שאינו ראוי לכבוד, שגם הכבוד שביארנו בכמה מקומות הוא מעלה נבדלת אלוקית, וכאשר נותן הכבוד למי שאינו ראוי לכבוד, יוצא דבר כמו זה מן מעלתו, ונחשב זה כזורק אבן למרקוליס, שהוא אלאות זר. ואבן זה כי אי אפשר לפרש יותר. כלומר, צריך תמיד להיזהר שלא לבזבז במרכאות דבר יקר אצל אדם שאינו ראוי לזה, כי אז זה גורם נזק מאוד גדול. מצד שני, כמו שהסברנו, אם יש אפשרות להביא את האדם להיות ראוי למה שהוא מקבל, אז אדרבה. אם אתה מצליח, אדרבה. אם אתה מצליח להפוך את התלמיד להיות אגון כדי שיזכה לתורה, אז זה בטח יותר טוב מאשר לא ללמד את מי שאינו אגון. יותר טוב לעשות אותו אגון כדי שיקבל תורה, אבל צריך להפוך אותו להיות אגון. וזה דרכים רבות לפנינו, מגוונות ושונות גם לפי טיבו של האדם. ככה זה עובד. טוב, שבת שלום.